תגידו, אתם מכירים את ChatGPT, בינה מלאכותית, שמעתם על המושגים האלו? אם אתם חיים בעולם שלנו בשנה, שנתיים האחרונות, אתם בטוח שמעתם על זה. אז אני החלטתי להשתמש באחד הכלים של ChatGPT בשביל ליצור לכם תוכן מעניין. אמרתי לו, בוא תעשה לי כזה דבר, תן לי את 5 השאלות הכי נפצות שיש בעולם על כושר, ואני עונה לכם את התשובה בתוך הפרק הזה. אז אני עשיתי את זה בצורה מאוד יפה, זה לקח לי 2 שניות בתוך ChatGPT, אז הוא נתן לי את השאלות, אני נותן לכם את התשובות. אז על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק? ובאמת, הוא נתן לי אחלה חומר לענות על זה. אני אנסה לענות על זה בקצרה, כי הוא אוהב לעשות שאלות מאוד כלליות. אז שאלה ראשונה זה איך אני יכול לבנות תוכנית כושר שתתאים לצרכים ולמטרות שלי. השאלה השנייה שהוא הביא לי, מהם השלבים הכי חשובים בתהליך של ירידה במשקל והרזיה, ואיך אני יכול לשמור על תוצאות לטווח ארוך? ואת השאלות של 3, 4 ו-5 אתם תמצאו בהמשך הפרק. אז אם אתם רוצים להקשיב את התשובות שלי לשאלות שהן הכי נפוצות בכושר, 5 השאלות הכי נפוצות בכושר של ChatGPT הביא לי, תחכו כי הולך להיות פתיח קצר וכבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין ואני מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. והיום, כמו שאמרתי בפתיח, אני הולך לדבר איתכם על 5 השאלות הכי נפוצות בעולם הכושר שקיבלתי מ-ChatGPT, ואני הולך לענות לכם את זה בצורה נורמלית, ואיך שאומרים, יותר נכון לא נורמלית, סליחה. בצורה אנושית. השאלות הן מבינה מלאכותית, אבל התשובות הולכות להיות אנושיות, אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה שהוא חושב שהיא הכי נפוצה והכי מעניינת. איך אני יכול לבנות תוכנית כושר שתתאים לצרכים ולמטרות שלי? התשובה שלי, בגלל ש-ChatGPT לא יודע עדיין לנתח פודקאסטים, אז הוא לא יודע את התשובה, אבל הנה התשובה שלי. פרק 42 בפודקאסט שלי בריאות להמונים נותן לכם בדיוק את המידע שאתם צריכים לדעת על איך לבנות תוכנית אימונים שתתאים לצרכים ולמטרות שלכם בחינם עם 9 עקרונות מהמאמנים הכי טובים בעולם. אז הנה התשובה שלי לשאלה הראשונה, פשוט תיכנסו לתיאור של הפרק. אתם רואים למטה פרק 42? כנסו, תקשיבו לו, יש לכם את כל התשובה בצורה מסודרת וטובה. חבל שאני אדבר. ויש עוד בערך 4-5 פרקים בפודקאסט שמדברים בערך על הדברים האלו, איך לבנות תוכנית אימונים יותר טובה. אז כבר יש לכם את זה, וכש-ChatGPT קצת יתפתח, הוא ידע גם לסרוג את הפודקאסט שלי ולתת לכם את התשובה בצורה יותר מתומצתת. השאלה השנייה זה מהם השלבים הכי חשובים בתהליך של ירידה במשקל והרזיה, ואיך אני יכול לשמור על תוצאות לטווח ארוך. אז אני אעשה את זה קצר. אחד השלבים הכי חשובים בתהליך של ירידה במשקל והרזיה זה דבר ראשון, לשמור על גירעון קלורי. זה הכי חשוב, כי בלי גירעון קלורי אנחנו לא נרד במשקל. גירעון קלורי, למי שחדש על הפלנטה הזאת או שהוא מאזין חדש לפודקאסט ולא שמע את ה 100 וכמה פרקים האחרונים שעשיתי פה בפודקאסט, אז זה מאוד פשוט. תחשבו על זה כמו בבנק. אם אני מרוויח 10,000 שקל ומוציא 15,000 שקל בחודש, אני במינוס של 5,000. אם הגעתי בבוקר לבנק וראיתי שאני במינוס של 0 שקל, שכאילו אני על 0 שקל, מה זה אומר? שכנראה מישהו הכניס לי 5,000 שקל לבנק וסגר לי את המינוס. אותו דבר בבריאות שלנו ובמשקל גוף שלנו. אם למשל אני הוצאתי 10,000 שקל בחודש והכנסתי 15,000 שקל בחודש, אני נמצא בפלוס. ואם זה היה הפוך, אני נמצא במינוס. בשביל לרדת במשקל אני צריך להיות במינוס קלורי. זאת אומרת, אני צריך למשל להוציא 2,000 קלוריות ולהכניס 1,800 קלוריות. זה בגדול, זה תשובה יבשה, אבל זה תכלס בסוף מה שקורה. אז מה הכי חשוב? גירעון קלורי. מה הדבר השני הכי חשוב? זה אימוני כוח. בלי אימוני כוח אתם תאבדו מסת שריר באופן כמעט ודאי. אם אתם נשים אז כנראה שקרוב ל-25%, ואם אתם גברים זה גם באזור 25%, 30% מירידה במשקל. זאת אומרת שאם אתה שימון עכשיו ירדת מ-100 קילו ל-90 קילו בזה שעשית דיאטת פחממות, או הפסקת לאכול לחם או כל מיני דברים כאלו וירדת 10 קילו ולא עשית אימוני כוח אלא רק עשית הליכות או קצת ריצות במכון, איבדת קרוב ל-2.5 קילו שריר שחבל, כי עכשיו אתה צריך להתאמץ מאוד 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 קשה בשביל להחזיר את זה בחזרה. ואם את עכשיו רוצה להתחתב קצת, ומה שעשית זה לעשות איזשהו תפריט של 1200 קלוריות, וירד במשקל ואת אומרת, יש, ירדתי 10 קילו, אבל לא עשיתי מונה כוח, בינגו, שרפת כנראה בין 2 ל-3 קילו מסת שריר, שיקח לך די הרבה עבודה בשביל להחזיר את זה, ועד שלא תחזירי את זה לגוף שלך, כנראה את תמשיכי לאכול עוד ועוד ועוד קלוריות, עד שתחזרי כנראה למשקל המקורי שלך, ואפילו פלוס מעם, ריבית והצמדה. נכון תמיד שכולם יורדים במשקל ב-10 קילו, הם חוזרים ל-13 קילו או ל-15 קילו, זה הסיבה למה. כי הם פשוט איבדו מסת שריר. אז אם אתם רוצים לרדת במשקל בצורה טובה, גירעון קלורי ואימוני כוח. והוא שואל עוד שאלה, הוא חיבר את השאלה, איך אני יכול לשמור את התוצאות לטווח ארוך. אז בוא נסתכל ככה, יש מחקר שלקח את האנשים שהצליחו לרדת במשקל ולשמור על הירידה במשקל, למעלה מעשרות אחוזים מהירידה במשקל, לאורך זמן, לפעמים מעל 5 ו-10 שנים, ושאלו אותם, מה אתם עשיתם שגרם לכם להצליח? אז כולם, כל החבר'ה האלו, ואני אנסה למצוא לכם את הפוסט המדויק שמביא את המחקר, אם לא אני אצרף את הפוסט בעברית שקראתי, הוא מראה ככה, כולם עשו פעילות גופנית מאיזה סוג שהוא, בין אם זה ריצה או הליכה או אופניים, אבל אימוני כוח, רובם עשו פעילות גופנית, רובם עשו את זה בין 2 ל-4 פעמים בשבוע, רובם אכלו חלבון ברמה גבוהה, ורובם היו במעקב של קלוריות גבוהות, סוג של מעקב קלוריות, או דיאטות אלימינציה, כמו למשל קטוגנית, צום לסירוגין, כל הדברים האלה שמגבילים אותנו בשעות או ברכיבים שאנחנו אוכלים, או שהם באמת ספרו קלוריות. אז אם אנחנו מסתכלים על מי שהצליח הכי הרבה בעולם, להצליח לרדת במשקל ולשמר את זה לאורך זמן, ובכמות נכבדת, זאת אומרת, אם מישהו ירד 20 קילו ושימר רק קילו אחד של ירידה, הוא עלה את כל ה-19 בחזרה, זה לא נחשב הצלחה. אבל אם מישהו ירד 20 קילו ושימר 15 קילו ירידה, זה נחשב הצלחה, אז בוא נקשיב לו. ואם הוא אומר שהוא עשה פעילות גופנית, יתאמן אימוני כוח, לפחות 2-4 פעמים בשבוע, ועשה את המעקב הקלורי סביב האוכל שלו, תקשיבו לו, וזה מה שקרה לי. אני ירדתי למעלה מ-45 קילו במשקל בתוך חצי שנה. אני כבר אומר, זה לא בריא, איבדתי כנראה גם הרבה מסת שריר, אבל מה שעזר לי עד היום, 9 שנים אחרי זה, נכון, 2023, מה שעזר לי זה פעילות גופנית, מעקב קלורי, התמדה, בתוך העניין הזה שפעילות גופנית, אימוני כוח, וכמו שאמרתי, חלבון מאוד גבוה, כי בסוף, אם אתם לא תאכלו מספיק חלבון, אנחנו רואים במחקרים, שמי שלא אוכל מספיק חלבון, שמה שהגוף שלו צריך, הגוף מנסה להשלים את זה, מכל מיני אבות מזון אחרים, פחמימות, שומנים וכל מיני דברים כאלו, לא ניכנס לזה, וגם הוא מאבד מסת שריר, הוא פחות שבע, הוא פחות אנרגטי, אז בקיצור, מאוד קצר, אימוני כוח, גירעון קלורי, פעילות גופנית, גם ריצות וכל הדברים האלו, חלבון גבוה, תשמרו על זה לאורך זמן, כמה שיותר זמן, הדיאטה שהכי מתאימה לכם ואתם יכולים להתמיד בה, רוצו עד לבריאות מוחלטת ועד אין סוף. זאת אומרת, זה לא משתנה, זה מה שקורה עובד אצל כולם. אז בואו נעבור לשאלה השלישית, הכי נפוצה בכושר, ואני הולך לתת לכם תשובה אנושית לשאלה אוטומטית. אלו תרגילים הכי יעילים לאימון הגוף השלם, וכמה פעמים בשבוע יש לבצע אותם. אוקיי, אם למשל אני רוצה להתאמן ולהשיג הכי הרבה תוצאות במינימום זמן, אז מה הכי פשוט, נכנסים לפודקאסט שלי, רואים שיש כמה פרקים, למשל המדריך למתאמן העייף להורים שרוצים להשיג יותר תוצאות אבל הם עייפים וקצרים בזמן, אז יש פודקאסט גם על זה, ואיך אני מראה תוצאות מאימון אחד בשבוע. אז יש לי פודקאסט בדיוק, אני מסביר איך לבנות אימון של כל הגוף ולתת תוצאות מאימון אחד בשבוע. אז אני אשים את הכישורים פה למטה. אחרי שאמרתי את זה, תבחרו למשל תרגילים שמשלבים כמה וכמה שרירים. למשל, אם אני עושה תרגיל לגב, אז אני אעשה נגיד חתירה בצורה כזאת, כמו שאתם רואים בווידאו, אם אתם ביוטיוב או בספוטיפיי, או למשל אני מושך מהגב, ואז ככה אני עושה גם כתף אחורית, יד קדמית, עמות, גב. למשל, שאני עושה סקווט, אני לא רק עובד על 4 ראשים, אני עושה גם ישבן, גב תחתון, קצת אפילו אמסטרינג, לא ניכנס עכשיו לזה, גב עליון, כל הדברים האלו. אז לדוגמה, במקום לעשות תרגילים מבודדים, תעשו תרגילים שהם יותר מורכבים. זאת אומרת, דדליפט, סקווט, מכרעים, לחיצות כתפיים, שכיבות צמיחה, מקבילים, לחיצות חזה, לחיצות כתפיים עם עם דמבלים, יד קדמית, למשל אתם יכולים לעשות מתח, חתירות, יד אחורית, כל הדברים האלו, אתם יכולים להשיג בתרגילים שמורכבים. אז אם אתם רוצים באמת להיות הכי יעילים, שזה עובד לכם על כל הגוף, תעשו תרגילים שמורכבים, וזה ייתן לכם את כל התמונה המלאה. שאלה הרביעית, איך אני יכול לשלב בין אימוני קרדיו לבין בניית מסת שריר, בניית מסת שריר, כדי לראות תוצאות מהירות? אז דבר ראשון, מאוד 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 חשוב לשלב אימוני אירובי, ואני אומר מאוד חשוב, אבל אני עדיין לא מצליח כל כך לעשות את זה, אז זה בסדר. אבל בשביל בסוף לעלות במסת שריר ולהתאמן ברמה מאוד גבוהה, צריך גם סיבולת לבריאה, כי אם אתם עושים למשל 20-25 חזרות בלחיצת רגליים, או במכרעים בולגריים, מה שאני לא ממליץ לעשות, אתם תבינו למה אתם צריכים סיבולת לבריאה. ואם נגיד למשל אתם מאחרים לאוטובוס ואתם צריכים לדפוק עכשיו ספרינט לאוטובוס, אז אתם תבינו למה אתם צריכים סיבות לבריאה. אז לכן מאוד חשוב לעשות פעילות אירובית, בשביל לעלות במדרגות, בשביל הבריאות של הלב, של הכליות, של הריאות, של המוח, אבל גם מאוד חשוב אימוני כוח. אז לכן מה שאני ממליץ זה לפחות יחס של 2-1. מה זה אומר? לעשות נגיד אימון אירובי אחד, אבל שתי כוח. למה? כי ברגע שאנחנו עושים כוח, אנחנו גם עושים סיבולת לבריאה בתוך האימון של הכוח הזה. אז לכן, אם למשל אתם עושים 3 אימונים בשבוע, אני כן ממליץ להכניס איזושהי חצי שעה, שעה של אימון אירובי, הליכה מהירה, ריצה, מדרגות, כל הדברים האלו. ואיך אפשר לעשות את זה בצורה הכי טובה? כדאי להפריד בין אימון אירובי עצים לאימון כוח עצים. זאת אומרת, אם ביום ראשון עשיתם אימון כוח לרגליים ולפלג גוף עליון, כאילו כל הגוף, תעשו את האימון האירובי למשל יום שני בערב או יום שלישי בבוקר. אז למשל אם אתם מתאמנים אימוני כוח, הייתי אומר לכם תעשו ראשון וחמישי אימוני כוח, ביום שלישי אימון אירובי, ככה זה לא יפריע אחד לשני. אם אין לכם אופציה, אתם יכולים כן להצמיד את האימונים, אבל לפחות לשמור על המרווח של 6-8 שעות בין האימונים ולאכול טוב. שוב אני מדבר על אימונים עצימים, לא על סתם לשבת 20 דקות על האלפטיקל, לא שזה סתם, סליחה שאני אומר, אבל זה לא סתם. אם אתם עושים 20 דקות הליכה על האלפטיקל או על הליכון, וסתם רואים נגיד חדשות או זה סדרה, ולא עכשיו באמת רצים ברמה גבוהה, זה בסדר, אתם לא צריכים עכשיו להפריד את זה מהאימוני כוח, זה לא נחשב בעצימות רמה גבוהה. אני מדבר על חבר'ה שבאמת רצים, מטפסים, עושים אופניים, שחייה, מטפסים על הערים, לא משנה מה, ברמה מאוד גבוהה שדורשת מהם גם ממד סיבולתי מאוד גבוה, מומלץ להפריד את זה מאימוני כוח. למה? כי אנחנו רואים במחקרים, בחלק מהמחקרים, לא ניכנס עכשיו שוב לתוך כל הבלגן הזה, שזה לא, שמסת שריר ואימוני אירובי לא כל כך חברים טובים כשהם שניהם עצימים. אז בואו נגיד את זה ככה, אם אתם עושים אימון כוח ברמה מאוד גבוהה ואימון אירובי ברמה מאוד גבוהה, עדיף להפריד ביניהם. וזו הייתה השאלה הרביעית. השאלה החמישית זה איך לשמור על התמדה ומוטיבציה גבוהה לאורך זמן במהלך תוכנית כושר. טוב, זה כאילו בוא תגיד לי, תתמצת לי את התנך בשתי משפטים. אז תראו, בגדול יש לנו שני סוגים של מוטיבציה. יש לנו מוטיבציה שהיא פנימית ויש לנו מוטיבציה שהיא חיצונית. זה חלק מהחוקרים מעריכים שזה מה שיש לנו היום. מה זה אומר מוטיבציה פנימית? פנימית זה משהו שמגיע מבפנים, משהו שאנחנו רוצים לשפר בעצמנו, זה משהו שעושה לנו טוב מעצמנו, זאת אומרת, מרגישים יותר טוב, נותן לנו אושר, נותן לנו משמעות, נותן לנו סיפוק בחיים, ויש משהו שהוא חיצוני לנו, זאת אומרת, בגלל לחצים חברתיים או בגלל איזשהו זרזים או מזרזים חיצוניים, למשל לראות יותר טוב, לקבל יותר לייקים באינסטגרם, לקבל יותר שיתופים בפייסבוק, זה זרז חיצוני. אנחנו רואים היום במחקרים שמאוד מומלץ לבסס את רוב המוטיבציה שלנו על מוטיבציה פנימית, זאת אומרת לעשות פעילות גופנית שגורמת לנו להרגיש טוב לאורך זמן, לשים מטרות בתוך הפעילות גופנית שהן מגיעות מתוכנו, שגורמות לנו להרגיש יותר טוב ולא רק לאנשים אחרים מסביב. אם למשל אתם רוצים להשיג קוביות רק בשביל לראות יותר טוב לחברה בים, אבל לכם זה מרגיש חרה, זה גורם לכם להיות רעבים, עצבניים, להגיע לדיאטות מאוד קשוחות, רוב הסיכוי שלא תצליחו להתמיד בזה לאורך זמן ותחוו תסכול בתוך התהליך לאורך זמן. לכן כן מומלץ לשלב בין שני המטרות. גם אין לי בעיה שתרצו לראות קוביות, אבל תעשו את זה בצורה שזה גם מגיע מתוככם. אז איך כדאי לכם להתמיד לאורך זמן בתוך העניין הזה של תוכניות כושר? דבר ראשון, מוטיבציה, להבין מאיפה המוטיבציה מגיעה. דבר שני, לגייס את המוטיבציה הזאת בשביל לקבוע הרגלים לאורך זמן, כי מוטיבציה נגמרת. אני כבר עכשיו אומר, מוטיבציה נגמרת. זה כמו ביתה בתחת, מוטיבציה. כמו מנוע טורבו. זורקים, אבל אחרי זה נגמר. צריך להטעין אותו כל פעם מחדש בדלק. אז מוטיבציה, הרבה פעמים זה ככה. כמו גלים ומשמעת והרגלים, זה משהו שהוא די קצת זיגזוג, אבל יותר עדין. אז אותו דבר, אני הדגמתי עכשיו למי ששומע את הפרק, אז הדגמתי שמוטיבציה זה כמו גלים בים מאוד גבוהים, ומשמעת זה משהו יותר סטטי או זיגזוג, זיגוג כזה מאוד עדין. אז אם אתם רוצים באמת להתמיד ולראות תוצאות, מאוד חשוב לגייס את המוטיבציה למשהו שהוא הרגלים, תבססו הרגלים, יום ושעה קבועים. יהיה לכם משהו שאומר ככה, אני ביום ראשון, חמישי ושלישי, מתאמן אימונים כך וכך בשעה הזאת וזאת, בפארק זה וזה, עם הבחור זה וזה, במצב כזה וכזה. ואז ככה יהיה לכם יותר סיכוי להתמיד לאורך זמן. כי בסוף מה שקורה לרוב האנשים שלא מצליחים להתמיד, זה שהם אומרים, אני אסתמך על המוטיבציה, אני אתחיל, אני אתאמן מתישהו, אני אעשה את זה ואת זה, ובסוף זה לא קורה. אז אם אני אסכם לכם את חמשת השאלות, איך אני יכול לבנות תוכנית כושר שתתאים לצרכים ולמטרות שלי, להיכנס לפרק 42 בפודקאסט שלי, יש תשובה לכל הדבר הזה. מה הם השלבים הכי חשובים בתהליך ירידה במשקל והרזיה, ואיך אני יכול לשמור על תוצאות לטווח ארוך, פעילות גופנית, כמה שיותר, אימוני כוח, חלבון מאוד גבוה, וגירעון קלורי או שקילות, מעקב של הקלורי. אלו תרגילים הכי יעילים לאימון כל הגוף, וכמה פעמים בשבוע יש לבצע אותם. תרגילים מורכבים, כמה פעמים אפשר לבצע אותם בשבוע, אפילו פעם אחת אתם יכולים לראות אחלה תוצאות, ויש לי פרק על זה שמסביר איך לראות תוצאות מאימון אחד, איך אני מביא תוצאות מאימון אחד בשבוע, תיכנסו לשם, אבל גם מפעם ופעמיים אתם יכולים לראות אחלה תוצאות, וגם מ3 וגם מ4 וגם מ5 וגם מ6, זה תלוי בכם ואיך שאתם יודעים להתאמן. והשאלה הרביעית, איך אני יכול לשלב באימוני קרדיו, כאילו אירובי, לבין בניית שרירים כדי לראות תוצאות יותר מהירות? על ידי זה שתעשה אותם ותנסה להפריד ביניהם אם הם עצימים. ואיך לשמור על מוטיבציה והתמדה לאורך זמן? אמרתי, להבין מאיפה המוטיבציה שלו מגיעה, פנימית או חיצונית, לקבע עם המוטיבציה הזאת הרגלים ולהתחיל לנסוע על הגלגל הזה לאורך זמן. כי בסוף אם אנחנו נסתמך רק על מוטיבציה או ננסה לבנות הרגלים ללא מוטיבציה, יהיה לנו מאוד קשה וזה די יתפנצ'ר לנו. אז אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם ערך מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה. אז כמו שראיתם, אפשר להוציא קצת דברים טובים מ-GPT. הוא נותן דווקא שאלות מעניינות, ואני נתתי את התשובות המעניינות, אז אני מאוד מקווה שנהנתם וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, כרגיל, כל מי שיודע ומאזין, יודע שפה אני עכשיו מצרף המלצה לשתף את זה עם חברים שלכם, או בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, זה מאוד מאוד יעזור לי להגיע לעוד אנשים, ויעזור לי להרחיב את הקהל של המאזינים. אבל אם יש לכם איזושהי שאלה, התייעצות או כל דבר אחר, אז למה ללכת ל-GPT שאתם יכולים לשאול אותי? אז תכתבו לי פה בתיאור למטה, תיכנסו לוואטסאפ, לאינסטגרם, תכתבו לי מה שבא לכם ותמשיכו ליהנות ולהתאמן וניפגש כרגיל בפרק הבא.